שקלים, דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ז עמוד ב', במשנה למטה, הלכה ב'. כשבאים לבית המקדש ורואים את הפאר, ההדר של המקום המפואר הזה, הלב מתמלא בהתרגשות, בשמחה, ובהודעה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו להקים לו מבנה כל כך חשוב, את בית השם. היו משתחווים ומודים לקדוש ברוך הוא על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמו יתברך עליו. 13 פעמים היו משתחווים ומודים לקדוש ברוך הוא על היופי של הבניין. כמו שלמדנו בראש הפרק, המשנה אומרת, 13 השתחוויות היה בבית המקדש. כותב התוספות יום טוב, שהוא אחד מגדולי פרשני המשנה, שההשתחוויות האלו, המטרה שלהם הייתה כדי להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על הפאר וההדר של בית המקדש. המשנה שלנו שואלת, היכן היו השתחוויות האלו? ולפי דעת התנא של המשנה שלנו, היו לעזרה 13 שערים. והיו משתחווים כל פעם כשהיו עוברים בסמוך לאחד השערים. בגמרא נראה דעה נוספת שסוברת שהיו פחות שערים בעזרה, ולפי דעת התנא השני, ההשתחוויות היו כנגד דבר אחר, כמו שנראה מיד. אבל לפי דעת התנא של המשנה, בכל הזדמנות שהיו עוברים בסמוך לאחד השערים, היו משתחווים. וזה בסך הכל היה 13 פעמים. איפה היו ממוקמים השערים האלה? אומרת המשנה, 4 שערים היו בצפון של בית המקדש, ו4 בדרום, 3 במזרח, ועוד 2 במערב, בצד מערב של בית המקדש, כנגד אותם 13 שערים. והמשנה גם מפרטת את השמות של השערים. השערים הדרומיים, מה שאנחנו מכירים היום, כשבאים לכותל המערבי, אז אנחנו היום רואים, אלה שבאים לרחבה הגדולה, יש את הכותל המערבי, ובדרך לכותל המערבי אנחנו עוברים דרך הכותל הדרומי. אז יש את השערים הדרומיים, חלק גדול מאוד אומרים שהשערים האלה, זה השערים של הר הבית, אבל היה גם את השערים הפנימיים יותר, שערים של העזרה. הדרומיים, הסדר, איך שמפרטים את השמות של השערים, זה לפי הסמיכות שהם סמוכים לצד מערב. עכשיו, כשהיו נכנסים לבית המקדש, כשהיו נכנסים דרך הצד המזרחי, זאת אומרת, איפה שאנחנו עומדים, הכותל המערבי, עם ישראל כמעט לא היו עוברים שם כשהיו נכנסים לבית המקדש, היו נכנסים בכלל מהצד השני, מצד מזרח. אנחנו עומדים בצד המערבי. אבל הדרך היה, כשהיו מגיעים לבית המקדש, אז היה עלייה כזאת. זאת אומרת, היו מגיעים מלמטה והיו עולים על ההר. זאת אומרת, כל הדרך עד קודש הקודשים הייתה עלייה. אז המערב, שהוא כבר ממש, קודש הקודשים היה בצד מערב, הוא היה המקום הכי גבוה. לכן השער שהיה סמוך שם, השער הדרומי שהיה בצד סמוך למערב, היה נקרא שער העליון, כי הוא היה במקום הכי גבוה בעזרה. השער שממערב יותר לכיוון מזרח בצד דרום, קראו לו שער הדלק, מלשון, אנחנו קוראים דלק, לאיזשהו חומר, חומר דליק, כן, שמתקלה, דרך כלל בשביל הרכב וכדומה. דלק זה מלשון דליקה, חומרי בערה. איזה חומרי בערה השתמשו בבית המקדש? עם עצים. אף אחד לא הבין נפט או בנזין או גז או דברים כאלה. היו משתמשים עם עצים. אז עצים, זה היה, זה הדלק מלשון עצים שהיו מדליקים במערכה. דרך השער הזה היו מכניסים את העצים למערכה של המזבח. השער הבא היה נקרא שער הבכורות. בכור זה קורבן מהקורבנות בדרגה שנקראים קודשים קלים יותר. שהשחיטה של הקורבנות האלה לא צריכה להתבצע דווקא בצפון העזרה. כמו קודשי קודשים, הדרגה החמורה יותר, עולה, חטאת, אשם, שזה היה דווקא שחיטתם בצפון. לעומת זאת, קודשים קלים, שחיטתם יכולה גם להיות בדרום של העזרה. לכן, אותם הקורבנות, למשל בכורות, שזה קודשים קלים, היו מכניסים דרך השער הזה, שער דרום, כי אפשר לשחוט את הקורבנות האלה גם בצד הדרום של העזרה. והשער הרביעי היה נקרא שער המים. מרגש מאוד, יש על זה שני פירושים ושני מרגשים. פירוש ראשון, שדרכו היו מכניסים את המים בחג הסוכות, לניסוך המים. בהרבה מקומות ברחבי העולם מקיימים שמחות של שמחות בית השואבה בחג הסוכות. מה זה בית השואבה? מלשון שאיבה. היו שואבים מים ממעיין השילוח. מעיין השילוח היה בסמוך לבית המקדש, וזה היה בצד הדרומי של בית המקדש באמת, היה מדרום לבית המקדש, וזה היה בסמוך לשער שנקרא שער המים, ודרך השער הזה הם מכניסים את הצלוחית של המים ממעיין השילוח לתוך בית המקדש, כדי לנסך מים על גבי המזבח בחג הסוכות, שזה היה החג היחיד, הזמן היחיד, שעל המזבח היו מנסחים בנוסף ליין, שמנסחים כל יום, היו מנסחים גם מים בחג הסוכות. אז השער הזה נקרא שער המים, על שם שדרכו העבירו את הצלוחית של המים, של ניסוך המים. הסבר נוסף, למה השער הזה נקרא, ולמה נקרא שמו שער המים, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בו המים מפקים, מפקים לשון פח. הזרימה של המים תהיה באובי של זרימה שיוצא מתוך פח, כלי. בו המים מפקים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית דרך הפתח של ההיכל. הגמרא תביא בהרחבה שיש נבואה שמובאת בכמה מספרי הנביאים של עתיד לבוא, היום שבו אנחנו מחכים, עתידים לצאת מים מבית קודשי הקודשים. ולזרום ולעבור מסלול ארוך ולבצע מגוון תפקידים חשובים, נראה בעזרת השם בגמרא. אבל השער הזה, דרכו המים אמורים לצאת, ואז הם יהיו בזרימה באובי של כמו שנשפך מים מתוך פח. זה יהיה הכמות של המים שיזרמו כשהם יגיעו לשער הזה. טוב, אחרי שדיברנו על השערים הדרומיים של העזרה, אנחנו עוברים לשערים הצפוניים, לעומתן בצפון. וגם פה אנחנו מתחילים ישר מהשער הצפוני שסמוך לכיוון מערב. סמוכים במערב. השער הראשון נקרא שער יחוניה. תכף המשנה תסביר למה הוא נקרא שער יחוניה. השער השני נקרא שער הקורבן, כי דרכו הם מכניסים את הקורבנות בדרגה הגבוהה יותר, שנקראים קודשי קודשים, שאותם שוחטים דווקא בצפון העזרה, לכן היו מכניסים את הקורבנות האלה בשער הצפוני, זה נקרא שער הקורבן. השער השלישי נקרא שער הנשים, שדרכו נשים היו נכנסות כדי להביא את הקורבנות שלהן. והשער הרביעי נקרא שער השיר, דרכו הם מכניסים את הכלי נגינה של הלוויים שהיו משוררים בבית המקדש. ולמה נקרא שמו של השער הראשון בצד צפון, שער יחוניה? שבו יצא יחוניה בגלותו, כשהוא יצא לגלות 11 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. עכשיו עוברים לשערים הקדמיים, הכניסה הראשית של בית המקדש, השער שבמזרח. היה שער שנקרא שער ניקנור, ולשער הזה היו שני שערים קטנים בשני הצדדים שלו שנקראים פשפשים. שני פשפשים היו לו, כוונה שני שערים קטנים, אחד מימינו של שער ניקנור ואחד משמאלו של שער ניקנור. ועוד שני שערים, עוד שניים בצד מערב, זה הצד שאנחנו מתפללים, בכותל המערבי, שם היו שני שערים. ולא היה להם שם. מאוד מעניין, התוספות יום טוב מסביר למה לא קראו שם לאותם השערים, כי לא הם משתמשים בשערים האלה. זה היה פתחי מילות. אם חלילה לא יהיה מלחמה, יוכלו להימלט דרך השערים האלה. למדנו שהיו 13 השתחוויות במקדש, ובמשנה הסבירו למה, מה הסיבה שהיו 13 השתחוויות, היו משתחווים ליד כל שער ושער מבית המקדש. אומרת הגמרא, מתניתין זה הדעה של אביוסה בן יוחנן היא, דאמר כנגד י' ג' שערים, לפי דעתו במסכת מידות, באמת היו 13 שערים בעזרה, וכנגד כל שער ושער הייתה השתחוויה. ברם, אבל כי רבנן, לפי רבנן שחולקים עליו שם, והם סוברים שרק 7 שערים היו בעזרה. אז על דעתם דרבנן, איכן היו השתחוויות הללו? איפה היו משתחווים? אומרת הגמרא, זה כבר מביא אותנו לחג החנוכה. כי ההיד את נינן תמן, כמו שלמדנו שם, במסכת מידות, אנחנו שרים את הזמר המפורסם, יוונים נקבצו עליי. מתי? אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי. תימו כל השמנים וכולי. מה הם פרצו? כשבאו היוונים לבית המקדש, הם באו להיכנס, אומרים להם היהודים, נעים מאוד שבאתם, כן, פה זה בית המקדש, אומרים, אפשר להיכנס? אומרים להם, עם ישראל, אתם יכולים להיכנס, אבל יש עד איזשהו גבול מסוים. אתם יודעים, פה יש מקום שרק כהן גדול נכנס, זה קודש הקודשים. יש מקומות שרק כהנים נכנסים, שזה שם באזור של המזבח. יש מקומות שרק תאורים יכולים להיכנס. עכשיו, אתם יכולים להיכנס רק עד המקומות, עד המקום ששם זה הגבול שנוכרי יכול להיכנס. איפה זה? היה, החומה הכי חיצונית הייתה כמובן החומה של הר הבית. הייתה, בתוך הר הבית הייתה עוד חומה, לפני העזרה, זה היה נקרא סורג, מין חומה מעץ כזאת, נמוכה. עד הסורג מותר לכם להיכנס. מותר להיכנס, גם תמיים אסור להם להיכנס מעבר לזה. חלק מהתמיים. אז הם מאוד כעסו, מה אתם לא נותנים לנו להיכנס? פרצו 13 פרצות באותו סורג. י"ג פרצות היו בו שפרצו מלכי יוון, בזמן שהם עשו את הבלגן, בזמן בית שני. אחרי שיצאו ונלחמו נגדם, וקדוש ברוך הוא נתן לנו את הניצחון, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, חזרו וגדרו, חזרו עם ישראל וגזרו את אותם הפרצות, בני חשמונאי, וגזרו כנגדם חכמים י"ג השתחוות. מאז התחילו להשתחוות כנגד כל מקום שבו היה פרצה וגדרנו אותה בחזרה, השתחוו להודות לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שהוא עשה לנו, שניצחנו את אותם היוונים הרשעים. בצד דרום של העזרה אמרנו שהיו ארבעה שערים, ומנינו את השערים מכיוון מערב לכיוון מזרח, יוצא שהשער הכי מזרחי דרומי קראו לו שער המים. ההסבר השני למה הוא נקרא שער המים, שלעתיד לבוא עתידים מים לצאת דרכו, מים שזורמים מקודש הקודשים, וכשהם יעברו דרכו הם יהיו כילוח בעובי של מים שיוצאים מתוך פח, מתוך כלי שנקרא פח. מביאה עכשיו הגמרא את מה שמתנבא הנביא זכריה על המים האלה שעתידים לצאת. כתיב, פסוק אומר, והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. שם בהמשך כתוב וגומר, כן, הפסוק גומר ואומר, חציה מל הים הקדמוני וחציה מל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה, גם בקיץ וגם בחורף המים האלה יהיו, זה יהיה נחל שיזרום כל הזמן. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת מה יהיה העובי של הכילוח של המים. תני, המים עתידים לצאת מקודש הקודשים, אז מבית קודש הקודשים עד הפרוכת הם יהיו ממש דקים מאוד, דקיקים מאוד. זה מאוד מעניין מה שהולך להיות שם. המקור שממנו יצאו המים, בדרך כלל המקור שממנו המים יוצאים הוא בדרך כלל הכי רחב, לאט לאט זה מתפצל והוא נהיה יותר ויותר דק. אבל פה זה הפוך. המקום שממנו המים עתידים לצאת, לנבוע, הוא יהיה דק מאוד, ממש. כמו הקרן של שבלולים שנקראים סילאי וקילאי. כקרני סילאי וקילאי. ממש דק מאוד. מחושים כאלה, כמו העובי של המחוש. אחרי זה הם יוצאים מן הפרוכת אל לתוך ההיכל, עדיין בתוך המבנה, עד מזבח הזהב, שהוא בתוך ההיכל, כבר התרחבו קצת העובי של הכילוח, עדיין זה כמו מחוש, אבל כמו קרני חגבים, כמו המחושים של החגב. אחרי זה זה מתקדם החוצה מההיכל, הכילוח של המים, ממזבח הזהב למפתן הבית, לפתח של ההיכל, אז העובי שלהם יהיה כמו עובי של חוט, שאורגים בו בגד, אורגים בו בד, אבל יש בחוט שאורגים בו את הבד, יש לחוט של השתי, שזה לאורך, שמושכים קודם כל חוטים לאורך, ויש את החוט של הערב, שאותו קולעים בתוך חוטי השתי, אחד למעלה, ככה נכנסים למעלה למטה, למעלה למטה, כדי שזה יהיה צורה של קליעה כזאת, של הריגה. החוט של השתי הוא דק יותר, החוט של הערב הוא עבה יותר. אז כשהוא יהיה ממפתן הבית ממזבח הזהב למפתן הבית, מהמזבח הזהב לפתח של ההיכל, לפני שהוא יוצא בכלל מחוץ למבנה, אז הוא יהיה העובי של הקילוח כחוט של שתי. כשהוא יוצא מחוץ למבנה, ממפתן הבית עד לעזרה, הכוונה עד לפתח של האולם, שזה מין מבואה כזאת אל תוך ההיכל, הנה, היינו מקודש הקודשים, להיכל, ועכשיו אחרי זה האולם, ואחרי זה יוצאים לעזרה. אז מההיכל עד הפתח של האולם, העובי של המים יהיו, העובי של הקילוח יהיה כחוט של ערב. מכאן ואילך, העובי של המים מחוץ לאולם בתוך העזרה, יהיה כמפי הפח, כמו מים שזורמים מכד קטן. זהו, זה ברייתא. עכשיו, מביאה הגמרא את הפסוק שמתאר יותר ברחבה את המים שעתידים להיות לעתיד, שזה מובא בנבואה של יחזקאל הנביא. כתיב, הפסוק מתחיל ככה. ויוציאני דרך שער צפונה, הוא אומר, הנביא, הקדוש ברוך הוא, הוציא אותו דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, לשער החוץ דרך שפונה קדים, לצד כמזרח, ובהמשך כתיב ככה, מיד המשך של הפסוק, ומה אני רואה? דבר מעניין, הוא ראה מראה נבואה, במראה הוא ראה את המים שעתידים לצאת מקודש הקודשים ולהמשיך דרך העזרה, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. זאת אומרת שהפסוק הזה כבר מדבר שהמים יוצאים החוצה מהעזרה. הם יוצאים דרך אחד השערים, דרך איזה שער הם עתידים לצאת. הם עתידים להתקדם בתוך העזרה עד השער הכי מזרחי לכיוון שער המים. עכשיו, המלאך הזה, אתם מדבר פה שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך להראות לו. אז ממשיך הפסוק ואומר, בצאת האיש קדים, ככה, מה שכתוב, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית, אז מים מפקים, אמרנו מפקים מלשון פח, שהמים האלה יזרמו ויהיו בעובי של פח, שמים שיוצאים מתוך פח קטן. מה זה מן הכתף הימנית? הכוונה, מן השער הימנית. מהצד הימני, השער הימני, שנמצא הכי קרוב לצד מזרח, שזה שער המים. ממשיך הנביא ומתאר, בצאת האיש קדים, המלאך כשהוא יוצא מצד מזרח, וקו בידו, מה זה קו? הכוונה למין מקל כזה, אמת מידה. וימוד אלף באמה, הוא לקח את הקו מידה הזה, והתחיל למדוד. מדד את המים, התקדם החוצה מהעזרה אלף אמה. ואז כשהגעתי איתו אחרי אלף אמה של זרימת המים, המים התגברו והלכו. ואז כבר המים האלה הגיעו ועבירני במים מי אפסיים. מה זה מי אפסיים? מבארת הגמרא, עד לפה בינתיים קראנו את הפסוק ביחזקאל. כאן הגמרא מבארת, מה זה מי אפסיים? העומק הוא עד קרסולה, עד הקרסוליים של האדם. כבר היה גובה של מים. המשיך המלאך להראות לי את המסלול של המים. ויעמוד עוד אלף אמה. ויעבירני במים, ואז ראיתי שהמים כבר מגיעים מי ברכיים. מה זה מי ברכיים? עד לפה זה הפסוק, כאן הגמרא מבארת, עד ברכיה, כפשוטו, זה הגיע לו עד הברך. ואז המלאך התקדם איתי עוד אלף אמה. היה מסלול רציני. ויעמוד עוד אלף אמה, ויעבירני מי מותניים. מה זה מי מותניים? מבאר את הגמרא, שהעומק היה עד מותניי, עד המותניים. מכאן ואילך, אומרת הגמרא, ממשיך הפסוק ומתאר, ויעמוד עוד אלף, אחרי שהוא מדד המלאך עוד אלף אמה, כבר הגיע למצב כזה שהנחל הזה היה כל כך עמוק, אשר לא אוכל לעבור. אני יחזקאל הנביא לא יכול לעבור במים האלה מרוב שהם עמוקים. מבארת הגמרא, אפילו לבירנין גדולה, הכוונה אונייה, אינה יכולה לעבור בו, לא יכולה לשוט במים האלה. מה איתה? מה? למה באמת אי אפשר להעביר אפילו אונייה בתוך אותם המים? פה הגמרא משתמשת עם פסוק בישעיהו, כי הפסוק אומר, וצי אדיר לא יעברנו. אפילו אונייה גדולה לא יכולה לעבור במים האלה. דרך אגב, הנביא ישעיהו מדבר גם כן על המים האלה שעתידים לצאת. מפני מה? לא יכולים המים, לא יכולים להעביר אפילו אונייה בכזה מים. הרי אונייה מיועדת לנסוע בים. כי גאו המים מי סחו. דיינו, המים הם כל כך מתגברים והולכים. יותר ממים שאפשר לשוט בהם. מה זה סחו? מהו מי סחו, הגמרא מבארת? כי גאו המים מי סחו, אגב, זה המשך הנבואה ביחזקאל. מהו מי סחו? מה הכוונה? אומרת הגמרא, סחו זה לשון שייט, לשוט. שחייה, שייט. אמר רב חונה, באתרין, במקום שלנו, קראו לשייטה סחונה. מי ששט, קראו לו שהוא סוחה. אנחנו משתמשים, אגב, בשתי המילים האלה. שנאמר, גם זה פסוק בישעיהו, הוא פרס ידיו בקרבו, כאשר יפרס הסוחה לסחות. כמו שהוא פורס את הידיים, כשהוא בא לסחות, הוא הרי מזיז את הידיים, כשהוא לסחות. מה ימי סחו? הסבר נוסף, מה הכוונה מי סחו? רבי יוסי בר ביבין אמר, סחו מלשון שיחה. כל כך זה יהיה פלא, המים האלה, מיין דמתמללין באלמה, אנשים ידברו, יצוחחו על זה. כאן הגמרא מביאה את הנבואה של זכריה. כתיב, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים. ואי אפשר לטבול בו, אי אפשר להשתמש במים האלה לעשות מי חטאת. לחטאת, מה זה חטאת? אפר פרה אדומה, כשאתה רוצה לעשות מים של מי חטאת של מעורבב עם אפר פרה אדומה, אתה צריך להשתמש מי מעיין, אז יהיה מעיין חדש, שיוכלו להשתמש במים האלה לאפר פרה אדומה. וכן, המים האלה יועילו גם לטבילה, זה יהיה קשר לטבילה, לטהרה, לנידה. נידה לא בשביל לתאר, לא צריך דווקא מי מעיין. ובאר את הגמרא, רבי שמואל בר נחמן אמר בשם רבי יונתן, אני אגיד לך, מבית דוד, דיינו, מבית המקדש ועד יושבי ירושלים, עד הגבולות של העיר ירושלים, המים האלה יהיו מים של מעיין, הם יהיו קשרים גם לנידה, לטבול לטהרה, שאפשר לטבול כמובן במעיין, אפילו זה יותר מהודר, וזה יהיה טוב אפילו למי חטאת, למי אפר פרה אדומה, שזה צריך דווקא מעיין. אבל מכאן ואילך, מגבול העיר ירושלים, החוצה, מי תערובות הם, הם מתערבבים במי גשמים, המים האלה, ולכן, לנידה, הקשרים הם יהיו לנידה, לטבילת נידה המים האלה יהיו קשרים, כי אפשר לטבול גם במי גשמים, בתנאי כמובן שלא קיבלו את המים האלה בכלי, לא שאבו אותם בכלי, זה מי גשמים, אפשר לטבול. אבל ופסולים למי חטאת המים האלה, כי זה כבר לא מי מעיין, הם מורבבים במי גשמים. אמר רבי אלעזר, מבית דוד ועד יושבי ירושלים, מבית המקדש ועד גבולות ירושלים, כמו שאמרת, המים האלה יהיו קשרים לנידה ולחטאת. אבל מכאן ואילך, בזה אני לא מסכים איתך. המים האלה הם לא טובים אפילו לנידה. מי כת פריסות הם, כת פריסות הכוונה, מים שזורמים במדרון. והכלל הוא שהם פסולים אפילו לנידה וכל שכן לחטאת. למה? כי הכלל הוא בשביל שמקווה כשר, מי גשמים, צריך שהמים יהיו עומדים. עומדים. יש בור שלתוכו זורמים מים של מי גשמים. אבל ברגע שהמים זורמים כמו נחל, אז אם זה מי מעיין בלבד, כשר, כי מי מעיין טוב גם כשהוא זורם. אבל אם זה מים של גשמים, כמו פה, שאחרי שזה יוצא מגבולות ירושלים, זה כבר מעורבב עם הרבה מי גשמים, שזה העיקר מי גשמים, ומכיוון שזה גם זורם, אז זה לא טוב למעיין כי יש פה רוב מי גשמים. וזה לא טוב למי גשמים כי זה מים זורמים. אז זה לא טוב לא למקווה ולא ל... מי מעיין של מי חטאת. חוזרים חזרה לעיקר הנבואה המרכזית שכתובה בהרחבה, נבואת יחזקאל. כתיב, אומר יחזקאל, ויומר אליי אותו מלאך, המים האלה, אנחנו הולכים עוד אלף אמה ועוד אלף אמה, המים האלה מתקדמים. זה גם כן עוד נס, שהמים האלה עולים בעלייה גם, הם מגיעים אחרי זה לגליל. המים האלה יוצאים אל הגליל הקדמונה, מגיעים לגליל הקדמון. מה זה? מבארת הגמרא, זה ים של סמכו סיבוכה. זה ים סיבוכה. יש ספר אדמת קודש, מדבריו יוצא שזה הכוונה לימת אחולה. מגיעים עד לשם. וירדו אל הערבה, המים מתקדמים מעלה, יורדים אל הערבה. מה זה הערבה? זה ים של טיבריה, ים הכנרת. אנחנו נכנסים לים הכנרת. ובאו הימה, מתקדמים גם לימה. מה זה ימה? זה ים המלח. ממשיך הפסוק ואומר, הם מגיעים אל המי, אל הימה המוצאים. בהמשך כתוב, ונרפאו המים וכו'. מה זה המוצאים? זה הים הגדול. ולמה נקרא שמו של הים הגדול ימה מוצאים? כי הוא יצא פעמיים מהגבולות שלו. כנגד שתי פעמים שהוא יצא. אחד בדור אנוש, כמו שמפורט בספר בראשית, ואחד בדור הפלגה. מרומז, מרומז. בסוף פרשת נוח שם. מביאה הגמרא, מה פוש המים יצאו והתקדמו? זה היה שתי שלבים. שני שלבים. שלב ראשון, אומרת הגמרא, רבי אלעזר בשם רבי חנינה, בראשונה יצא המים עד העיר קלבריה. בפעם השנייה, הים יצא עד קייפי ברבריה. מה זה קייפי ברבריה? אז בשיעורי הים, היום בשם הרדל, הוא מביא, שזה הכוונה למיצרי גיברלטר, דעה שנייה, רבי אחא בשם רבי חנינה אומר, בפעם הראשונה הים יצא עד כיפי ברבריה. מה שאמרנו, שזה, אומרים שזה הכוונה עד מיצרי ג'יברלטר. ובפעם השנייה הוא הגיע אלינו לארץ ישראל, הוא יצא עד אקו ועד יפו. הוא הגיע עד הגבולות שאנחנו מכירים היום. מביאה הגמרא את הפסוק באיוב, שהקדוש ברוך הוא מצווה את הים, הרי כשאנחנו הולכים אל החוף, אנחנו רואים שהמים הם גבוהים, והגלים באים, רוצים לשטוף את העולם, אבל הם לא מצליחים להתקדם מדי הרבה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לים, עד פה תבוא ולא תוסיף יותר, ופה ישית בגאון גליך. מבאר את הגמרא את הפסוק הזה באיוב, עד פה תבוא ולא תוסיף, עד פה הכוונה מלשון עד אקו. תבוא ולא תוסיף. ופה השיט, כן, אקו זה מלשון פה. עד פה, עד כה. ופה ישיט בגאון גליך זה מלשון יפו. עד יפו מלשון עד פה. עד יפו השיט גאון גליך. את הגובה של הגלים אני ישים עד יפו. טוב, בכל אופן המים האלה זורמים בים התחולה, בים המלח, בים הכנרת, בים הגדול. ומה הם עושים? הפסוק אומר, ונרפאו המים. ככה הפסוק שמה כותב. אומרת הגמרא, ניחא, זה מובן, זה נוח, ים הרבה, למה צריכים המים האלה להיכנס לים הגדול? וימה דמילחא, למה הם נכנסים לים המלח? כי ונרפאו המים, עד עכשיו הם מלוכים. בשביל המתקן, שהמים יהיו מתוקים. אבל למה הנער הזה, הנחל הזה, צריך לעבור לים הדטיבריה, לים הכנרת, הרי המים שהם כבר גם ככה מתוקים. ולמה צריכים להגיע לימה של סיבוכה, לימת החולה, מה שביארנו? למה, גם שם המים אמורים להיות מתוקים? עונה הגמרא, המשך של הפסוק שמכתוב, שירבו כל הדגים וכל הרמס וכו', זה בא לרבות את דגתם, דכתיב, בי, למינה תהיה דגתם. מה זה למינה? למיני מינים תהיה דגתם. מביאה הגמרא באמת הרבה סוגי דגים. תנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה שפעם הלכתי לציידן, עכשיו רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא, כיבדו אותו והביאו לו מנה של דג. מה אתה רוצה? איזה דג? מושט, סלמון, דניס, מה אתה רוצה? הביאו לו, מספר, הביאו לפני יותר מ-300 מיני דגים בתמחוי אחד בקערה אחת. אז באמת מובא במפרשים ש-300 זה מספר של גוזמה. בכל אופן הביאו לו כמות גדולה מאוד של דגים. והוא מביא את זה שבאמת הולך להיות, המים האלה הולכים לגרום שיהיה הרבה מאוד סוגים של דגים. דגים טהורים כמובן. מצד אחד כתוב, ונרפאו המים כמו שאמרנו, שהמים לא יהיו מלוכים יותר. מביאה הגמרא שבהמשך הנביא יחזקאל כתוב, ביצותיו וגבעיו, שהכוונה הביצות, וגבעיו הכוונה גיבים, שזה מקומות שהמים נקבים בהם, מתאספים בהם, ולא ירפאו, שהם לא ירפאו, הם יישארו מלוכים. למה הם מיועדים? למלח ניתנו, כדי שישארו מקומות שיש שם מלח ים. שואלת הגמרא, רגע, מצד אחד אמרת כשכתיב ונרפאו המים, שזה לא יהיה יותר מלח, ואת אמרת ולא ירפאו המים, אחרי זה אתה אומר שהמים האלה לא ירפאו. עונה הגמרא, תראה, בעיקרון כל המימות יהפכו להיות מתוקים, וזה ודאי. אבל מה? יש מקום הוא ושמו ולא ירפאו, שלמה הוא נקרא ככה? שזה מקום שבו המים לא יהפכו להיות, יישארו מלוכים, לא יהפכו להיות מתוקים. למה? כדי שישאר מלח. יהיה מקום איפה לקחת מלח. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק ביחזקאל, כתיב, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל יהיו פירות טובים, עצים של פירות טובים. לא ייבול עליהו, העלים שלו לא ייבלו לעולם, ולא ייתום פריו, הפירות שלו לא ייגמרו. לחודשיו יבקר, כל הזמן יהיו עוד ועוד פירות. זה לא יהיה מצב כזה שכל החורף העצים יהיו קפואים. בלי עלים וכולי. מביאה הגמרא, מה באמת, כל כמה זמן יהיו פירות על העצים? תני, אמר רבי יהודה, לפי שבעולם הזה, תבועה עושה אחת לשישה חודשים. כל שישה חודשים התבועה צומחת. ואילן עושה פעם בשנה, ל-12 חודש. זאת אומרת שהתבועה עושה כפול. האילן זה רק פעם בשנה, התבועה זה פעמיים בשנה. לעתיד לבוא, התבועה עושה לחודש אחד. תוך חודש יצמח תבועה. ואילן עושה לשני חודשים. מה הייתה? מה המקור? לחודשיו יבקר חודשים, שני חודשים, כל חודשיים יהיה פירות. רבי יוסי אומר אחרת. אמר רבי יוסי, לא. לפי שבעולם הזה התבועה עושה לשישה חודשים, כמו שאמרת, ואילן עושה לי י"ב חודש, זאת אומרת, לוקח לו כפול זמן לאילן, אבל לעתיד לבוא, התבועה לא תעשה פעם בחודש, אלא כל חצי חודש, עושה לתתוו יום, ואילן הוא זה שעושה לחודש אחד. שכן מצינו שכבר היה דבר כזה, שהתבועה צמחה תוך 15 יום, שעשה את התבועה בימי יואל הנביא ל-15 יום, ועוד הספיקו שקרב ממנה העומר. השעורים צמחו, התחילו לצמוח בראש חודש ניסן, ועד תזיין, תתוו בניסן, כבר הספיקו לקצור את השעורים בשביל להביא מנחת העומר שמביאים בתזיין בניסן. מה הייתה? מה איפה המקור לזה? הפסוק אומר בספר יואל, ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוקיכם. מה היה? היה שנים של רעב. לא צמחו תבועה. ואז נתן לך, כי נתן לכם את המורה, מורה זה הגשם הראשון, היורה, נתן אותו לצדקה. ויורד לכם גשם מורה ומלקוש, גם הגשם האחרון היה גם כן, כולו היה בראשון. המורה והמלקוש היה בראשון, הכוונה בחודש הראשון, ביום הראשון, בראש חודש ניסן, אז רק התחילו לרדת גשם, ומאז והלאה תוך 15 יום כבר צמחו, התבועה צמחה. ומה מקיים רבי יוסי, מה שכתוב לחודשיו יבקר, מה הולך לצמוח בחודשיים, חודשים מיעוט רבים זה שניים, לא, זה חודשיו, הכוונה, בכל החודשים, הכוונה, הרי כל חודש הולך, יצמחו פירות, אז החודשים האלה שיצמחו פירות, בכל חודש וחודש, יהיה מבקר. אמרנו, הנבואה של יחזקאל, שהמים האלה שעתידים לצאת מקודש הקודשים, ירפאו את כל המים, ובסוף כתוב שיצמחו פירות, אילונות עם פירות, והעלים עצמם, הפסוק אומר עליהם, עליהו יהיה לי תרופה, זה ירפא. איך מרפאים עם העלים האלה? רבי יוחנן אמר, תרפאה מציץ עליה. יש תזונה כשמוצצים את העלים האלה. וטרף מזונה, כי טרף זה מלשון מזון. אבל רב ושמואל פרשו, לא, שזה הכוונה מלשון של רפואה. אחד מהם אמר, מה זה הרפואה למה? להתיר פה שלמעלה, נפה הרגיל, שאדם שאין לו תיאבון, יהיה לו תיאבון. ואחד אמר, להתיר פה שלמטן, שאלה שיש להם חולים מעיים, ירפאו. רבי חנינה ורבי יהושע בן לוי גם אמרו שזה מלשון רפואה, אבל רפואה אחרת. אחד אמר, להתיר פה עקרות. ואחד אמר, להתיר פה של אילמים שיוכלו לדבר. למדנו, ולעומתם בצפון, גם בצפון של עזרה, היו ארבעה שערים. ואחד השערים היה שער יחוניה, שדרכו עתיד, דרכו יצא יחוניה, בזמן שהוא יצא לגלות. מביאה הגמרא, את מוצא בשעה שעלה נבוכדנצר לכאן לארץ ישראל, בא וישב לו בדופני של אנטוכיה. דהיינו, סמוך לעיר אנטוכיה. עכשיו, לא הבינו למה הוא בא. הוא בא להחריב את בית המקדש, לא להחריב את בית המקדש. יצאו סנהדרין גדולה לקראתו, אמרה לו, הגיע הזמן הבית הזה להיחרב? האם אתה רוצה להחריב את בית המקדש? אמר להם לא. רק מה? תביאו לי בבקשה את המלך. אותו שהמלכתי עליכם, תנו לי ואני הולך. באו ואמרו ליואכין, מלך יהודה, נבוכדנצר קורא לך, בא אליך. עכשיו, הוא לא ידע אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילך או לא. מה עשה? עשה בדיקה. כיוון ששמע מהם כך, נטל מפתחות של בית המקדש, עלה לגגו של היכל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך, והיו מפתחותיך מסורים לנו. עכשיו שאיננו נאמנים, הרי מפתחותיך מסורים לך. ככה זרק את המפתחות, הוא זרק את המפתחות כלפי מעלה, רצה לראות האם באמת המפתחות יחזרו, ואז עדיין לא הגיע הזמן ללכת, או שהמפתחות לא יחזרו. טרן המוריין נחלקו, אחד אמר זרקם ועוד לא ירדו, אחד אמר בא כמין פיסת יד ונטלטן מידו. לא היה צריך לזרוק את זה אפילו. זאת אומרת, ראו משמיים שבאמת הגיע הזמן שהוא צריך ללכת, יחוניה, כיוון שראו כל חורי יהודה, כן, ראו השרים של יהודה, שבאמת הגיע הזמן שבית מקדש לחרב, עלו לראש גגותיהם ונפלו ומתו. הדאו דכתיב, הישעיהו מתנבא, מסע גי חזיון, מלך איפה כי עלית כולך לגגות, תשועות מלאה עיר ומיה וגומר. הלכה ג' משנה, 13 שולחנות היו בבית המקדש, 8 היו עשויים של שיש, והם היו נמצאים בבית המטבחיים, שזה היה בצפון של העזרה, שעליהם מדיחים את הקרביים של הקורבנות, ועוד 2 היו במערב הכבש של המזבח החיצון, אחד היה עשוי של שיש, ואחד היה עשוי של כסף. על השולחן של שיש נותנים את האיברים של הקורבנות עולת יחיד, ועל השולחן של כסף היו מניחים את הכלי השרת. ועוד 2 שולחנות היו בתוך האולם, שזה היה חדר המבוי שנכנסו דרכו לתוך ההיכל, זה היה מבפנים על פתח הבית, השולחנות האלה עמדו ממש סמוך לפתח של ההיכל. אחד היה עשוי לפי דעת המשנה של שיש, תכף נראה שיש ברייתא שאומרת שהוא היה עשוי מכסף, ואחד היה עשוי של זהב, למה הם היו מיועדים? על שולחן של שיש היו מניחים, נותנים את לחם הפנים, לחמים שהיו שמים בתוך ההיכל, על גבי השולחן שהיה בהיכל, 12 לחמים, אז לפני שהניחו את זה על גבי השולחן הזהב, אז בפתח הניחו את זה על גבי השולחן הזה, שלפי דעת המשנה היה עשוי משיש, בכניסתו, ועל שולחן של זהב היו, אחרי שמוציאים את הלחמים, בשבת היו מוציאים את הלחמים מהשולחן הזהב שהיה בתוך ההיכל, הניחו את זה השולחן השני, השולחן של זהב. למה לא יכלו להשתמש עם שולחן גם כן משיש? מכיוון שהלחמים כבר היו על שולחן מזהב כשהם היו בהיכל. מעלים בקודש ולא מורידים, אחרי שכבר הלחמים היו על גבי שולחן מזהב, אתה לא יכול להוריד ברמה שלהם, נניח אותם על גבי שולחן משיש. עכשיו, עוד שולחן אחד היה של זהב מבפנים, שזה השולחן המפורסם שעמד בדרום של ההיכל, שעליו לחם הפנים תמיד, היה מונח תמיד לחם הפנים, הסדורים עליו על לחם הפנים, בצד הצפון של ההיכל. במשנה למדנו שהיו שתי שולחנות בכניסה להיכל, להניח עליהם את לחם הפנים, אחד לפני ששמו את זה על השולחן הזהב בתוך ההיכל, ואחד אחרי שהוציאו את זה מהשולחן הזהב שהיה בהיכל. אז לפני שהניחו את זה על גבי השולחן בהיכל, הניחו את זה על גבי שולחן משיש. מביא הגמרא, תעני על של כסף. זה לא היה של שיש, אלא של כסף. אומרת הגמרא, רבי יוסי בשם רבי שמואל ברב יצחק, וחנינה מתיבה אמר את זה בשם רבי יוחנן. לתקן של שיש. לא כמו שבמשנה למדנו שהשולחן הזה שעליו הניחו את הלחמים לפני ששמו אותם בתוך ההיכל היה שולחן של שיש. למה? מפני שהוא מקרר. הלחם הרי חם. הלחם הפנים, ואם אתה תשים אותו על שולחן של שיש, שיש, הוא קר, הוא יקרר את הלחם. שואלת הגמרא, מה אתה מפחד שהלחם יתקרר? וכי לא כן תנאי, וכי לא ככה למדנו, זה אחד מן הניסים שנעשו בבית המקדש, שהלחם גם אחרי שבוע היה נשאר חם, שכשם שהיו מניחים אותו חום, חם, ככה היו מוציאים אותו אחרי שבוע חום, שנאמר, הפסוק אומר, לשום לחם חום ביום מלוקחו, דיינו, אותו חום שהיה ללחם כשהניח אותו על גבי השולחן, אותו חום היה לו כשהורידו אותו אחרי שבוע, אז היה נס. אז למה אתה צריך לדאוג אם אתה תשים את הלחם על גבי שולחן של שי שהוא יתקרר? הרי יש נס שהוא לא מתקרר. עונה הגמרא, רבי יהושע בן לוי אמר, אין מזכירים מעשי ניסים, אין סומכים על הנס כמו שאנחנו קוראים לזה. אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך שהלחם לא יתקרר. מביאה הגמרא, באון קומי רבי אלה, שאלו שאלה לפניו, מה יהיה אם לא היה שם לחם, לא הצליחו להכין לחם הפנים חדש, להחליף את הלחם, הרי מחליפים את זה כל שבוע. מהו להניחו לשבת הבאה? האם אפשר להשאיר את זה עוד שבוע? או שאנחנו אומרים, לא, זה נפסל, זה... אחרי ש... הרי זה צריך להיות שבוע אחד. ואם אתה משאיר את זה אחרי זה, זה כבר נפסל בלינה. אז אמר לון, לא, אין פה חיוב שזה יהיה דווקא שבוע על גבי השולחן. כתיב, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. דהיינו שהלחם יכול להישאר אפילו כמה ימים, הוא לא נפסל. זאת אומרת, אם יש לך לחם חדש, אז תחליף פעם בשבוע, כל שבת. אבל אם אין לך לחם חדש, אתה יכול להשאיר את הלחמים על השולחן, ועד כאן דף י' ז'.